אוקיי, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת במבוא כללי לחלק הראשון של הפרק, שעוסק בעיקר בכסף, קניין כסף, כסף מול סחורה, קניין כסף מול חליפין וכדומה. ואני רוצה, אמרתי כמו שאמרתי אז, אני רוצה להכניס את המערכת, כל המערכת המושגים הזאת לתוך איזה מסגרת כוללת יותר, כי אני חושב שהרבה מאוד מההלכות ומהקשרים בין ההלכות ובין המושגים בעצם עולים באופן טבעי אם אנחנו מבינים היטב את המושגים. אז לכן חשוב לי איכשהו לעשות מזה, להכניס את זה לתוך איזושהי מסגרת מסודרת. אני עושה את זה בלי מקורות כמעט, פה עוד מעט אני אגיע קצת כן למקורות, אבל אני חושב שבסופו של דבר המסגרת הזאת מכסה גם הרבה מאוד מקורות. אז דיברתי בקצרה, דיברתי על ההתפתחות של המושג כסף. זה התחיל עם סחר חליפין, טבעי, בן אדם רצה כיסאות, נתן עגבניות, ואנשים החליפו ביניהם באופן לגמרי טבעי, בלי הסדרה משפטית, בלי הגדרות פורמליות, ואז באיזשהו שלב הבינו שהמסחר תקוע, הכניסו את הכסף לתמונה, הכסף משמן את התהליך הזה, אבל הכסף יצר, זאת אומרת, הוא ייעל את השוק המסחרי, את העולם המסחרי, אבל הוא סיבך את ההיבטים המשפטיים, בעצם יצר אותם. יצר אותם ואחרי זה גם סיבך אותם. וזה קרה בכמה מישורים. א', עצם המצאת המושג כסף עצמה, היא בעצמה איזשהו סוג של קונסטרוקציה משפטית. להבדיל מסחורה שיש לה משמעות טבעית, אני צריך פטיש כי צריך עם זה לדפוק מסמרים. לכסף אין משמעות טבעית. כסף זה עניין הסכמי. ולכן הוא יונק את משמעותו, את שוויו, את הערך שלו, מהסכם. הסכם זה כבר משהו משפטי. זאת אומרת, צריך לקבוע משהו, כן, זה שווה כך, זה עושים כך. ממילא גם נוצר קניין כסף להבדיל מסחר חליפין שהיה קודם. קניין כסף הוא כבר לא סימטרי בניגוד לסחר חליפין. יש סחורה מול כסף ולא סחורה מול סחורה. זה אומר שצריך עכשיו להגדיר איך בעצם הדבר הזה פועל. מה הכסף בכלל בעסקה הזאת? מי הוא הצד שהוא הכסף? מי הוא הצד שהוא הסחורה? איך בדיוק נחלט את העסקה? צריך למשוך את הכסף? צריך למשוך את הסחורה? כל אחד מהם. הדברים האלה כבר דורשים איזשהו סוג של הסדרה, ולכן בעצם ביחד עם לידת הכסף נולד או נולדה גם הספירה המשפטית. ההסדרה הפורמלית של סחר החליפין, של מושגי הקניין, הבעלות, פעולת הקניין, כל הדברים האלה שבעצם קוד זכויות, כל הדברים האלה שקודם בעצם לא באמת היו קיימים. באופן טבעי כזה או אחר, נגעו בהם, אבל אף אחד לא באמת ראה את המושגים האלה מול העיניים. הם לא מושגים שהיו נוכחים כשלעצמם. אז קניין החליפין, למשל, אז מובאים מקורות ממגילת רות. כן, ושלף איש נעלו וכולי, אבל די ברור שזה לא מקורות הלכתיים, זה גם לא מהתורה, אלא זה מקורות שמתעדים מה היה פעם. זה הכל. וסחר החליפין הוא בעצם צורת המסחר שהייתה פעם. אבל אמרתי שאחרי שעברו משפטיזציה, כן, המשגה, פורמליזציה של כל העולם המסחרי והמשפטי, גם סחר החליפין תפס לעצמו איזשהו מקום בתוך השדה הזה. ועכשיו גם הוא הפך להיות כבר קניין משפטי, פורמלי, יש לו הגדרות, איך כן עושים אותו, איך לא עושים אותו, מה שפעם לא היה. אבל ברגע שאנחנו כבר עושים הסדרה, אז אם אנחנו רוצים להמשיך את סחר החליפין, גם הוא צריך להיות חלק מההסדרה. ואז פתאום החליפין הופך להיות לא סחר חליפין, אלא קניין חליפין. אבל לשון הישיבתית, חליפין. חליפין, כמו שאומרים השבשנים. הדבר הזה הוא לא סחר החליפין הקדום, הוא משמר תכונות מסוימות של סחר החליפין הקדום, אבל הוא עכשיו מושג משפטי ככל מושג אחר. אז לכן גם זה עבר בעצם איזשהו סוג של של המשגה ושל מעבר. אוקיי, ראינו שכסף משמש לשתי מטרות, או בעצם בדרך אל יצירת הכסף היינו צריכים לעשות איזשהו סוג של הפשטה ואחר כך המחשה. ההפשטה פירושו לקחת כל מיני עצמים, סחורות, שהיו קיימות עד אז, ולהבין שיש להם איזושהי תכונה מופשטת שאפשר לקרוא, אפשר לכנות אותה בשם שווי, או ערך. יש לדברים ערך. עכשיו תבינו, בעולם בלי כסף אין מה לדבר על ערך. מה זה ערך? עכשיו, זה לא שאין ערך, יש ערך, אבל לא דיברו על זה. אלא נתת לך עגבניות, נתת לי כיסאות. עכשיו, זה לא שזה היה כיסא כנגד עגבנייה. אני מניח שגם אז זה לא הלך ככה. אבל לא הייתה הגדרה מדויקת כמה שווה עגבנייה, כמה שווה כיסא. לכל היותר הייתה הגדרה יחסית. כמה עגבניות שווה כיסא או כמה כיסאות שווה עגבנייה. אבל אני לא יכול לשאול כמה שווה עגבנייה. כמה שווה עגבנייה, מה זאת אומרת כמה שווה עגבנייה? כמה במונחי מה? במונחי תפוזים, במונחי כיסאות או במונחי מכוניות. אוקיי? אז זה לא, זאת לא שאלה שבכלל אפשר היה לשאול אותה. ברגע שהמושג שווי או ערך נוצר, אז עכשיו יש ערך לחפצים שהוא לא ערך יחסי, הוא ערך מוחלט. לעגבנייה יש כבר ערך, היא שווה השקל. זה כבר לא נמדד במונחי עשירית כיסא, או, כן, או מאית בית, או משהו כזה. אלא עכשיו אני, יש לי קנה מידה, יש לי סולם, ואני אומר, זה שווה שקל, או 5 שקל, או 3.5 שקל, וכן הלאה. אז זה אומר שבעצם מושג השווי זוקק מתוך העצמים הטבעיים, ועבר בעצם איזשהו סוג של המשגה, עכשיו אנחנו מבינים שלדברים יש שווי, מושג השווי נולד, ובשלב הבא, אחרי שעשינו הפשטה, והגענו למושג השווי, אנחנו עושים לו המחשה. המחשה פירושו לקחת דבר מופשט ולהפוך אותו למוחשי. כן? מה זה אומר? מטבעות ושטרות כסף. המטבעות ושטרות הכסף בעצם מייצגים או מייצגות שווי. אוקיי? אז עכשיו כשאני מדבר על שווי של 100 שקל, יש לי שטר, הנה, זה שווי של 100 שקל. זה כבר, השווי מפסיק להיות מושג מופשט והופך להיות אובייקט. יש לי אובייקט שקוראים לו שווי. אני יכול להיות פתאום בעלים עליו, למרות שזה נורא מוזר. פעם זה היה תכונה של דברים שאני יכול להיות בעלים עליהם. עכשיו לא, אני יכול להיות בעלים על שווי מסוים, או על ערך מסוים, אוקיי? אז זה חידוש שבא בעקבות המושג כסף. לכן, למושג כסף בעצם יש שני שימושים עיקריים. שימוש אחד זה בעצם יחידת המדידה של מושגי השווי, או הערך. אני מודד את זה בשקלים, בדולרים, לא משנה, כל מערכת כספית, איך שהיא היחידה שלה, אבל ברמה העקרונית, זאת יחידה שאיתה מודדים שווי, או ערך. השימוש השני, זה שכסף הוא בעצם המחשה של מושג השווי, וכאן אני מדבר כבר על מטבעות ושטרות כסף, לא על המושג שקל, קודם דיברתי על המושג שקל. עכשיו אני מדבר על שקל כמטבע, מטבע ששווה שקל, אוקיי? הדבר הזה הוא פשוט צורה מוחשית, להעביר למישהו אחר שווי. כשאני רוצה לשלם למישהו אחר תמורת הכיסאות שלו, אני כבר לא חייב לתת לו עגבניות, אני יכול לתת לו שטרות או מטבעות, שווה כסף, אוקיי? ולכן הכסף הוא לא רק יחידת מדידה של שווי, אלא הוא גם צורה להמחיש את השווי, להפוך אותו למוחשי, ולהשתמש בו בשוק, פשוט לשלם איתו, לתת מטבעות ושטרות כסף בתמורה לסחורות. ואמרתי שבהמשך, אנחנו מכירים את זה כבר בשנים שלנו, כבר לא צריך את זה. אבל אחרי שיצרנו את מושג השווי, ההמחשה כבר מיותרת. אני עכשיו יכול להגיד לך, אוקיי, אני מעביר לך 100 שקל, בבנק פשוט יעבירו מהרובריקה שלי לרובריקה שלך, אצלי יורידו 100, אצלך יוסיפו 100, וזה הכל. בשביל מה אני צריך את ה... זה סתם דברים הסכמיים. לא קיבלת כלום, בזה שקיבלת שטר של 100 שקל. נכון? רק צריך לוודא שהשווי הזה רשום על שמך. בסדר, אז נרשום את זה בבנק על שמך. לא צריך את ההמחשה. ההמחשה, אחרי שאנחנו משתמשים בה, והיא עזרה לנו להבין ולהמשיג את מושג השווי, אנחנו יכולים לזרוק אותה. היא כבר מיותרת. זאת אומרת, היא עשתה את העבודה, כן, ועכשיו אפשר להיפטר ממנו. אמרתי שכתוצאה מזה, הכסף יש לו מעמד או משמעות שונה מאשר כל סחורה אחרת. לכל סחורה אחרת, יש שווי שהוא לא הסכמי, שווי שהוא טבעי, הוא נגזר מתוך השימושים שיש לנו בסחורה הזאת. לכסף השווי הוא שווי הסכמי, אבל לא רק שהשווי הוא שווי הסכמי. למה הוא שווי הסכמי? בגלל שאין לו שווי טבעי. לכסף אין שווי טבעי. אין מה לעשות עם הכסף, חוץ מאשר כן נצור על פי צלוחיתו, אבל אין בעצם שימוש במטבע או בשטר של כסף. אין לו שימוש. לפטיש יש שימוש, והשימוש הזה שווה 20 שקל. אבל לשטר של 20 שקל אין לי שום שימוש, שווה 20 שקל כי כך החלטנו. זה אומר שאם בחפץ סחורה כלשהי, כן? מה שנקרא פיירה בגמרא. פיירה זה סחורה, להבדיל מטבעה, שזה כסף, כן? אז אם לסחורה יש גוף ויש פירות, גוף זה הדבר עצמו, ופירות זה השימושים שיש בדבר, נכון? פירות יש גם לבית. יש פירות של בית, הכוונה מגורים, השימוש בבית, זה נקרא פירות של הבית. המושג פירות הוא כמובן מושג כללי, ואני אסביר בהמשך שיש לו משמעות. למה בחרו דווקא במושג הזה, ולא פטישים? למה דווקא פירות? אבל ככה, זה הז'רגון ההלכתי המקובל, ולכן בעצם כשאתה בעלים על בית, או על פטיש, או על כל דבר אחר, אתה יכול להיות בעלים על הגוף, ואתה יכול, באופן עקרוני, יכול היית להיות גם בעלים על הפירות. זה לא קורה. מבחינת ההלכה אי אפשר להיות בעלים על פירות. מי שבעלים על הגוף הוא גם בעלים על הפירות. לפעמים ישנה הגדרה, זכות שימוש זה משהו אחר, זה לא בעלות. יש לפעמים מצב שבו אתה יכול להיות בעלים על הגוף לפירותיו. אבל זה תמיד צריך להיות זכות שנעוצה בגוף עצמו. בעלות על הפירות לחוד לא מוגדרת ברמה ההלכתית. אתה אז טוען שסחירות זאת בעלות על פירות נטו. זה החידוש של מושג הסחירות. שאתה בעצם בעלים על השימושים של החפץ. החפץ כולו של בעליו, השימושים שייכים לך. אבל זאת לא התפיסה המקובלת. תפיסה המקובלת יש מחלוקות ראשונים, אבל התפיסה המקובלת בשתי מחלוקות הראשונים, בשני צדדים, שני הצדדים של המחלוקת, זה או שזה באמת רק זכויות שימוש ולא בעלות, נפקא מינה לחמץ, נפקא מינה להרבה דברים, האם אתה עובר על בעל ייראה, האם זה רק זכות שימוש ולא בעלות, או לחילופין, יש פה באמת בעלות, אבל אז זה גוף לפירות, ולא פירות. אתה אז רוצה לחדש, יש פה בעלות על פירות. זה החידוש המיוחד של סחירות, אבל זה חידוש שלא לא, לא מקובל אצל פוסקים אחרים. לכן בעצם אתה לא יכול להיות בעלים על פירות. אתה יכול להיות בעלים על גוף לפירותיו, על היכולת לעשות שימוש בגוף. אוקיי? זה המשמעות של הפירות. כן. האם זה כסף אמיתי? אני לא מדבר על זה, אמרתי. כשאני מדבר על כסף פה, אני מדבר על כסף הסכמי. כן. כי זה היה הדיון הפשוט. כשאתה עובר לכסף אמיתי, זה בעצם איזשהו שילוב של שני הדברים האלה. אבל כדי, כן, אבל כדי להגדיר את המושגים עצמם, אני מעדיף לעסוק בהם בתהרתם. אחרי זה ערבובים. בתהרתם יש או סחורה מצד אחד, או כסף הסכמי מצד שני. אלה שני הכתבים. עכשיו, אתה יכול לייצר יצורי ביניים. גם סחורה הרי יכולה לשמש ככסף. שווה כסף ככסף. אז אנחנו עוד נראה. אבל זה כבר, אלה כבר הסתבכויות. קודם כל, שני המושגים התיאוריים, זה או כסף הסכמי או סחורה. אוקיי? בסדר. אז זה לגבי הבעלות. אז בעלות הסחורה יכולה להיות גוף אולי גוף לפירות או משהו כזה, בעלות על כסף, אין דבר כזה בעצם בעלות על כסף. בעלות על כסף זה מושג שלא מוגדר, ברמה המשפטית וההלכתית. מה? רגע, נגיע לכל. בעלות על כסף זה בעצם דבר שלא מוגדר. למה לא מוגדר? כיוון שאין פה איזשהו חפץ מסוים שאתה הבעלים עליו. אם לקחתי לך שטר של 100 שקל ושמתי לך במקומו שטר אחר של 100 שקל, לא עשיתי כלום. אני לא יודע, זה לא תלוי בשאלה אם נגזול על מנת למייקאט, זה נקרא גזלה. כן, לקחת על מנת להשיב. בלי קשר. בכסף זה לא רלוונטי. כסף זה לא נקרא לגזול על מנת להשיב, זה פשוט, יש לך 100 שקל והיה לך ונשאר לך 100 שקל. לא קרה שום דבר. זה שהחלפתי לך את השטר, אז מה? השטר לא שייך לך. השטר רק מסמל שיש ברשותך עוד שווי של 100 שקל. אז נתתי לך סמל אחר, מה זה משנה? לכן, בעצם להיות בעלים על כסף זה מושג שצריך להגדיר אותו. אם בכלל הוא קיים. מה זה נקרא בעלים על כסף? אז כסף הוא סימבול, שיש ברשותך, בבעלותך, אני לא יודע איך לקרוא לזה, יש ברשותך ערך מסוים, או שווי מסוים. אתה לא בעלים על השטרות. אוקיי? זה לא בעלות במובן המקובל לפחות. טוב, אז לכל זה אנחנו עוד נגיע. אמרתי, כל זה יש לו השלכות הלכתיות, ונגיע אליהן. עכשיו, הגמרא אומרת אצלנו בדף ממה עמוד ב', איתמר, רב ולוי. ואני עושה פה שיתוף, כמו שיש לנו פה חברים בזום. משנה, זה אני אקרא את זה שורה אחת, זה לא כך משנה בעצם, לא הפעלתי את הדבר הזה. איתמר רב ולוי, חד אמר, מטבע נעשה חליפין, וחד אמר, אין מטבע נעשה חליפין. יש מחלוקת האם מטבע נעשה חליפין. אמר רב פאפה, מאיתמה דמנדה אמר, אין מטבע נעשה חליפין. מי שאומר שאין מטבע, לא כתוב מי אומר מה, אבל זה רב ולוי. עכשיו, זה אותו אחד שאומר שמטבע לא נעשה חליפין. למה לא? במה הוא שונה מכל דבר אחר? אז הוא אומר, משום דדעתי הצורתא, וצורתא אבידא דבטלה. במטבע דעתו על הצורה. וצורה יכולה להתבטל. צורה, הכוונה, זה החותמת של המלך, כן, שהופך את ההסכם, שהופך את המטבע לבעל שווי מסוים, הוא בעצם מבוטה על ידי הצורה שמוטבעת על המטבע. לכן הוא נקרא מטבע. בעצם דבר שמוטבעת בו צורה. עכשיו, בניגוד לכל דבר אחר שיש ברמה, במינוח הפילוסופי, יש חומר וצורה, נכון? עוד מימי אריסטו. חומר וצורה, או הדבר ותכונותיו. מטבע אין לה חומר, יש לה רק צורה. היא נקראת על שם הצורה שלה. זאת אומרת, זה שהיא תבועה, כן, שתבועה בצורה. אין לה גוף, כמו שאמרתי קודם, אלא רק פירות. היא בעצם דבר הסכמי, אין לה שום דבר.
כל המדע מה... צורה אפשר להגיד שווי? דעתו על השווי שלו, לא על
הצורה של הדבר? מטבע זה שווי, לא לכל דבר. אבל למטבע אין שום צורה אחרת חוץ מהשווי. זאת אומרת, הצורה, מה שכתוב פה, מה שהמלך מטביע במטבע, הוא בעצם הצורה. כשכתוב שם חמש, זה בעצם הצורה. יש שם גם את הסמל של המלך, כי אחרת זה לא יהיה משמעותי, גם אני יכול לכתוב שם חמש. אבל בעצם הצורה זה הכוונה השווי, במטבע. בדברים אחרים, יש להם הרבה, פטיש, יש חלק מהצורה שלו, זה שיש לו ברזל, שאפשר לדפוק אותו בסברים, זה תכונות של הפטיש, הוא כבד, הוא קל, הוא בינוני, וכן הלאה. מטבע, הצורה שלה זה רק השווי, וזה כל מה שיש לה. עכשיו, למה הדבר הזה הוא נימוק לכך שמטבע לא נעשית חליפין? אז מה אם דעת הצורתא וצורתא אבידא דבטלה? וקניין כסף זה לא חשוב? אז אתה אומר לי, בעצם זה לא שווה כלום, זה סתם פיקציה. נו, אז למה בקניין כסף זה לא מפריע? אבל לחליפין זה כן מפריע.
בקניין חליפין מצפים שתסתכל על זה בתור חפצים.
נכון, בתור... כי קניין חליפין הוא בעצם השארית של סחר החליפין הקדום. ובסחר החליפין הקדום החלפנו סחורות. אני נותן לך עגבניות, אתה נותן לי כיסאות. מטבע היא לא סחורה. למטבע אין שום משמעות מצד עצמה. סחר חליפין פירושו גוף כנגד גוף. אתה תיקח את הגוף של העגבנייה, אני אקח את הגוף של הכיסא. הקנאה של גוף כנגד גוף, זה מה שנקרא סחר חליפין. או קניין חליפין, אם תרצו. סחר חליפין זה הפאזה הקדומה. הקניין חליפין. גם הקניין, גם אחרי שזה עבר המשגה ומשפטיזציה, זה עדיין משמר את התכונות העתיקות של סחר החליפין, שאין החלפה של גוף כנגד גוף. מה שאין לו גוף, לא עושה חליפין. אוקיי? סחורה עושה חליפין, מטבע לא, כי לסחורה יש גוף ולמטבע לא. מה יש למטבע? שווי. ולכן, מה כן אפשר לעשות עם מטבעות? איך בכל זאת מעבירים בעלות או משתמשים בהם? קניין כסף, לא חליפין. אז זה כבר רמז ראשון, מה ההבדל בין קניין כסף לקניין חליפין?
זה רק דעת אחד.
מה? כן, כן, מדבר על הדעה הזאת, וזאת הדעה שגם נפסקה להלכה.
הדעת של האמורה השני, הוא ממש חושב שיש לו זה גם...
לא, אני חושב שמה שאומר האמורה, אני חושב, שמה שאומר האמורה השני, זה שאחרי שעשינו כבר את ההמשגה, והשווי הפך בעצמו להיות סוג של סחורה, אז מבחינתי גם זאת סחורה. שאלה עד איפה אנחנו לוקחים את ההמשגה הזו. אבל עדיין אני חושב שהרעיון הוא ודאי מוסכם, כי הרעיון הוא נכון. זה לא, אני מביא פה רק אילוסטרציה, אני לא לומד את זה מהגמרא. בסדר, הגמרא פה זה אילוסטרציה, הרעיון הוא נכון מצד עצמו, זה ברור.
עניין כסף, הכוונה שכשנותנים את המעות, ברגע שנותנים את המעות, אז העסקה כאילו תקפה.
זה לא נכון, בקניין כסף זה לא קורה, אבל עקרונית, קניין כסף זה החלפה של סחורה כנגד שווי, או במילים אחרות, שווי כנגד שווי. אבל אם בחליפין, עכשיו אנחנו מבינים את ההבדל בין קניין כסף וקניין חליפין. בקניין חליפין, אני נותן לך גוף של חפץ אחד, ואתה נותן לי כנגדו גוף של חפץ אחר. החלפה של גוף כנגד גוף זה קניין חליפין. קניין כסף זה החלפה של שווי כנגד שווי. ולכן אני נותן לך את הכסף, ואתה נותן לי את השווי של חפץ שאותו קניתי ממך. אחרי השווי הזה ייגרר גם הכסף עצמו. כי ברגע שאני נהיה בעלים על הכסף, אז, על הסחורה, סליחה, אז אני בעלים עליה לגמרי. אבל הקניין נעשה דרך השווי שלה, בקניין כסף. אין דבר כזה שווי כנגד גוף. אין דבר כזה, אז אני אומר, אז השווי של הסחורה כנגד השטר. כן. הגוף של הסחורה נגרר אחרי השווי שלה. אבל החלפה בדיני הקניינים, אתה תמיד נותן משני הצדדים את אותו דבר. זאת אומרת, או שזה שווי מול שווי, וזה קניין כסף, או שזה גוף מול גוף, ואז זה קניין חליפין. עכשיו, כמובן, אחרי שקניתי את הסחורה, אני גם בעלים על גוף הסחורה, לא רק על השווי שלה. אבל הדרך הקניינית שבה זכיתי, זה שווי כנגד שווי. בסדר? לכן, למשל, כשאני נותן כסף, אני כבר כן רומז למה שדורון העיר קודם, כשאני נותן לך כסף, ואתה נותן לי כנגד זה סחורה, אם נתתי לך את הכסף, לא קניתי את הסחורה. חוץ משל לעניין מי שפרה. לא קניתי את הסחורה. בסדר? מי שמשך את הסחורה, יקנה לעצמו את הסחורה ולשני את הכסף. זה הכלל במשנה הראשונה אצלנו בפרק.
אז מה זה קניין כסף מתחת?
מה? קניין כסף זה רק בשדות, בנכסי דלא ניידי. במטלטלין קניין כסף לא מועיל, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם מדאורייתא או מדרבנן. אבל בשורה התחתונה זה לא מועיל.
גם בשדות זה דרבנן, נכון?
לא, לא. דאורייתא? כן, שדה עפרון. 400 שקל כסף קונים שדה עפרון, ושם לומדים גם לקידושין, זאת אומרת, כן, קניין, זה קניין בשדות, בחושן משפט, בסימן קוף צדיק, אה?
כיחה,
מזדה איפה.
לא צריך לעשות איזושהי פעולה בשדה כדי לקנות אותה?
לא. יש או קניין כסף, או שטר, או חזקה. זה שלוש אלטרנטיבות. לפעמים, וזה אנחנו נראה בהמשך, לפעמים הכסף הוא התמורה שניתנת לשדה. אבל, תשמעו טוב, לפעמים הכסף הוא התמורה שניתנת לעסקה. אבל הוא לא האופן שבו אני קונה, שני דברים שונים. בשלב שבו אנחנו עושים הסדרה משפטית, נוצרת הבחנה בין השאלה מה האינטרסים ההדדיים, פעם זה היה טבעי, אנחנו היינו מחליפים את האינטרסים וזהו. עכשיו לא, יש את האינטרסים ההדדיים, זה רק המוטיבציה לביצוע העסקה. אבל איך מבצעים את העסקה עצמה? בשביל את העסקה עצמה צריך לעשות פעולה קניינית. בלי זה לא מתחוללת בעלות, או לא מתכוננת בעלות. אוקיי? לא מספיק שיש לנו אינטרסים משני הצדדים, זה רק הגמירודה, זה רק הסיבה למה אנחנו ניגשים לעסקה. ולכן הכסף באמת עושה פה שני דברים, גם בקניין כסף, הוא עושה שני דברים, א', הוא מהווה תמורה בעסקה, וב', וזה תלוי כבר איך החלטנו, אבל יכול גם להוות את הפעולה הקניינית. אני יכול לקנות שדה על ידי העברת כסף, ואז גם נתתי לך את התמורה, וגם קניתי את השדה, זאת הייתה הפעולה שבאמצעותה קניתי את השדה. החלתי את, את בעלותי על השדה. אבל אני יכול לשלם לך את שווי השדה 1,000 שקל, אבל את הקניין לעשות בחזקה, או בשטר. ואז הכסף יתפקד רק בתור תמורה, לא בתור הדבר שמבצע את העסקה, אוקיי? זה חשוב מאוד, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, זה לגבי קרקעות. במטלטלין כסף בכלל לא קונה. כסף מהווה רק תמורה. בסדר? או מדאורייתא או מדרבנן, נראה בהמשך. אבל מטלטלין כסף בכלל לא קונה.
שקות חלפין זה מה שנקרא היום ברטר, נכון?
מה?
שקות חלפין זה ברטר.
לא ברור, כי ברטר זה, בסופו של דבר זה עדיין החלפה של שווי של סחורה כנגד שווי של סחורה אחרת. אם אתה מדבר על השווי, אז הסחורה מתפקדת פה ככסף. אנחנו נראה את זה בהמשך. הרי המורה אומרת ששווה כסף הוא כסף. גם בקניין כסף, אני יכול לתת לך סחורה, וזה יהיה הכסף של העסקה. רגע, חברים, לא להפריע שם בזום. אני יכול לתת לך את הכסף, והכסף הוא יהיה העסקה. הסחורה, סליחה, היא תהיה הכסף. הסחורה היא תהיה הכסף, אוקיי? אז אנחנו צריך להבין, אז מתי סחורה היא כסף, ומתי סחורה היא סחורה, זה כבר מטשטש לחלוטין את ההבדלים, לכן אני הולך שלב שלב, הערבובים יגיעו בהמשך.
סחורה יכולה להיות כסף, כסף לא יכול להיות סחורה.
נכון, בדיוק.
סתם, אם כבר הלכת לראייה יותר פילוסופית עכשיו כשאני מתחיל להסתכל על זה, אז בעצם יכול להיות, אמרנו שווי שווי, כסף זה שווי שווי. אז זה באמת מעניין, כי באמת כביכול שהולכים לקנות משהו, אפילו ספינה, לא משנה כמה היא גדולה תהיה, מה שמעניין זה הפתק הקטן שאומר כמה היא שווה.
מה שמעניין זה עניין של טעם, אבל מבחינה משפטית.
עכשיו אני מתכן מבחינה, אם הולכים כבר לעניין של פילוסופי, כביכול שבאמת מה ש...
לא, אם אני, אתה יכול למכור לי את הסחורה, את הספינה הזאת בשני שקל, וזה יהיה תקף הלכתית. אם אתה, אם לך זה שווה שני שקל, שייך על הבריאות.
אתה בא לקנות ספינה, עכשיו הבן אדם, עד כמה שזה נשאר כביכול אבסורד, אם היינו הולכים לסך החליפין, מה שהיה מעניין אותו זה לא הספינה, זה הפתק של הספינה כמה עולה.
טוב, לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע מה זה נקרא מה שמעניין אותו. אני קונה סחורה בשביל לשוט בה.
כן.
אני לא קונה סחורה בשביל לשלם אליה שני שקל. אז מה שמעניין אותי זה הפונקציה של הספינה. אבל נכון שעכשיו, ברגע שיש עסקאות כסף, אני צריך לבדוק את השווי, כי זה... כי המושג הבעלות נוצר פתאום. פעם לא היה בעלות, פשוט לקחת את הספינה והשתמשת, כי היא הייתה אצלך או שלך, לא, אבל זה רק צורת ביטוי. זה לא היה מושג משפטי. קניתי והחלתי בעלות, ועכשיו יש בעלות שלי, וכן הלאה, אוקיי?
זה של הפתק של כמה עולה הקטשופ, זה פתאום עצוב שחושבים על זה, לחשוב על ה... כשאני עבדתי בסופר, אני חושב על כמה שהיום, כמה זה קריטי לשים את השווי על הקטשופ.
אוקיי, כן, סופר לא עוסק בסחר חליפין. אז ההבדל בין קניין כסף לקניין חליפין, אם ככה, זה השאלה אם אנחנו מחליפים שווי בשווי או מחליפים גוף בגוף. אוקיי? עכשיו, הגמרא בקידושין אומרת שאישה נקנית בכסף, המשנה, שאישה נקנית בשלוש דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. אוקיי? הגמרא שם בדף ג' שואלת, מה קורה לגבי חליפין? האם אישה, אפשר לקדש אישה בחליפין? אז שואלת הגמרא, מניין הדרישה למיעוט אימאי. מה?
מה הכוונה בפועל?
לקדש אישה בחליפין.
למי נותן, מי הבעל המיועד?
שואלה אם זה בכלב של קונה, בכלב של מקנה, זה מחלוקת שאנחנו נראה בהמשך, לא משנה. אם זה בכלב של קונה, הקונה זה הבעל. המקנה זה האישה. בסדר? אז אם זה בכלב של קונה, אז הבעל צריך לתת לאישה דבר מסוים בתור חליפיה. אם זה בכלב של מקנה, אז האישה נותנת לבעל. כסף, שטר וביאה זה שלוש דרכים לקדש אישה. לא קשור לשווי. לא, לא. כסף, שטר וביאה זה שלוש דרכים לקדש אישה. בסדר? אז הגמרא שואלת, אני אכניס את הדבר הזה.
נכון טוב.
מה כתוב בשטר? בשטר מה כתוב?
האישה מקודשת. האישה מקודשת בשטר הזה. עם שני עדים, את הפרטים. טוב, אז הגמרא אומרת שמה ככה. מניין הדרישה, מניין הדרישה למיעוט אימאי. מניין הדסייפה למיעוט אימאי. שלוש דרכים האישה נקנית, בכסף ושטר וביאלה. מה זה השלוש דרכים? מה זה בא למעט? דווקא שלוש ולא רביעית. זה בא למעט משהו. השאלה היא מה זה בא למעט? אומרת הגמרא, ולרבון אדמה חופה קונה מקל וחומר למיעוט אימאי, למיעוט החליפין. זה בא למעט חליפין. סלקדאי תחמינה, הועיל וגמר כיחה כיחה משדה אפרון, מה שדה מי קנייה בחליפין, אף אישה נמי מי קנייה בחליפין. כמה שמלה. אבל אתם רואים שאישה לא נקנית בחליפין. ואימה אחי נמי, למה באמת לא? למה שאישה לא תקנה בחליפין? מה הבעיה? מה זה שאני קניין כסף? אומרת הגמרא, החליפין יתנעו בפחות משווה פרוטה. ואישה בפחות משווה פרוטה לא מקנה נפשה. אז רש"י מסביר שם, כן, אז למה חליפין לא מועילים בקידושין? בגלל שחליפין מועילים בפחות משווה פרוטה. כן, חליפין, כשאני עושה קניין חליפין, אני יכול לתת לך גפרור, למרות שהוא שווה פחות משווה פרוטה, אני יכול לקנות באמצעות גפרור בקניין חליפין. בכסף פחות משווה פרוטה זה לא כסף. כן, אז זה לא, לא מועיל. רש"י...
מה? חליפין
כן, ופחות
משווה
פרוטה. מה
השאלה? מה
זה משנה שאתה פה ביציאה בעסקה קטנה? מה, לגבי אישה אתה מדבר? עכשיו נראה. אז רש"י אומר שם לא מקנה נפשה, דגנאי אולה. הלקח בטיל לתורת חליפין בקידושין, ואפילו בכלי שיש בו שווה פרוטה, יאיב לה בלשון חליפין, עד דייב לה בתורת לשון קניין או כיחה או קידושין. אז רש"י מרגיש בדיוק במה שאתה שאלת, והוא אומר ככה, בעצם זה גנאי לאישה להתקדש בפחות משווה פרוטה. ולכן ככה מסבירים חלק מהמפרשים ברש"י, שכוונתו לומר שבעצם מדאורייתא גם חליפין מועיל. מדרבנן, אבל זה גנאי לה. ולכן חכמים אומרים שלא מקדשים אישה בחליפין. אז רק רש"י מתקשה, בסדר, אז תקדש אותה בחליפין, בכלי, למה בכלי? כי במטבע אי אפשר, נכון? מטבע לא עושה חליפין. אז אנחנו עושים את זה בכלי בכל מקרה. אבל למה לא תקדש אותה בכלי ששווה פרוטה? בסדר, כלי שפחות מפרוטה זה גנאי, זה עושה ממנה לא שווה כלום. אבל תקדש אותה בכלי שכן שווה פרוטה. למה זה לא טוב? אז אומר רש"י, אנחנו ביטלנו את תורת חליפין בקידושין, כולל גם כלי שיש בו שווה פרוטה. למה? הוא לא ענה. ציין. למה? אולי זה לא פלוג כזה, יכול להיות שחכמים חוששים שאם אנחנו נאפשר חליפין, אז אתה תעשה את זה גם בחליפין של פחות משווה פרוטה. אבל בעצם באופן עקרוני זה באמת לא ברור, למה לא? יש מהראשונים שרוצים לטעון ברש"י, זה כבר בראשונים מתחיל, שרש"י לא מתכוון שזה דין דרבנן, מתכוון שזה דין דאורייתא. וזה שאישה... וזה שמתקדש, שחליפין מועיל אפילו בכלי שיש בו פחות משווה פרוטה, זה סימן או זה אינדיקציה לכך שהאישה גנאי עולה. זה לא בגלל השווי, אלא גנאי נעוץ בעצם זה שמדובר פה בחליפין. מה, אתה מחליף אותי בעד כדורגל? כאילו, זה סוג של גנאי. ולכן, האינדיקציה לזה שיש פה איזשהו סוג של החלפה של דבר כנגד דבר, עובדה שזה מועיל גם בכלי של פחות משווה פרוטה. אז לכן האישה לא רוצה את זה. בקידושי כסף רגילים, אפילו פרוטה אחת, אפשר לקדש אישה. למה? פרוטה זה בסדר מבחינתה, פרוטה היא שווה, אם זה היא רגועה. זאת אומרת שרואים אותה כמשהו ששווה פרוטה. לא, אלא בגלל שברור שבקידושי כסף זאת פעולה פורמלית, ולא החלפה. זאת פעולה פורמלית שמטרתה להכיל קידושין. חליפין זאת החלפה, זאת אומרת, אתה מחליף אותי בגפרור, אתה רואה אותי כאילו אני גפרור. אבל אם אני עושה פעולה בקניין כסף, אני נותן לה פרוטה, לכל אחד ברור שהפרוטה זה לא השווי של האישה. אלא זה הצורה שבה אני מכיל את חלות הקידושין. דיברנו על זה קודם, שמושג הכסף מכיל שני היבטים בעסקה של קניין כסף. היבט אחד זה מתן התמורה. ההיבט השני, זה שהעברת הכסף היא הפעולה הפורמלית שמכילה את הקניין. באישה יש רק את ההיבט השני. אין פה מתן שווי, האישה לא שווה פרוטה או חמש פרוטות. זה לא הנקודה, אתה לא נותן לה את השווי. פה הכסף משחק רק את התפקיד השני. זאת אומרת, הוא מהווה פעולה פורמלית שמכילה חלות הלכתית. בשביל להכיל חלות הלכתית צריך לעשות איזושהי פעולה. לעשות כסף, שטר, חזקה, הגבעה, לא יודע מה, העברת כסף גם היא אחת מן הפעולות האלה. אז העברת הכסף במבט הזה היא לא העברה של תמורה, אלא היא פעולה פורמלית. ולכן האישה, כאשר אני מקדש אותה בקידושי כסף, אין לה בעיה עם זה שאני עושה זה בשווה פרוטה. כי אני לא מחליף אותה בעד משהו, אלא אני עושה פעולה פורמלית שמכילה עליה חלות קידושין. אבל בחליפין, אני מחליף אותה בעד משהו אחר. אז זה צריך להיות משהו שהוא איכשהו שווה משקל או שווה משמעות, פחות או יותר. וזה גנאי לה. ולכן, אני חושב שאם זה ככה, אז התשובה של רש"י מאוד מובנת. למה גם בחליפין של יותר מפרוטה לא מקדשים אישה? כי אישה לא מוכנה שיחפיצו אותה בשום ערך, זה לא שאלה של ערך בכלל. גם אם השווי היה 1,000 שקל, אז האישה שווה 1,000 שקל, זהו, אם זה היא רגועה, אישה זה סחורה של 1,000 שקל, זה הכל. לא, היא לא מוכנה שיחליפו אותה בתור סחורה, באופן עקרוני, בלי קשר לשווי. זה שהחליפין נעשה בפחות משווה פרוטה, זה אינדיקציה לזה, שאתה לא עושה פה פעולה פורמלית, אלא אתה עושה פה פעולה של סחר חליפין. אם זה היה פעולה פורמלית, פחות משווה פרוטה, אין פעולות פורמליות. פחות משווה פרוטה זה לא כסף. אוקיי? ולכן, זאת הבעיה ברש"י. עכשיו תראו, תוספות, על המקום, כותב ככה. ואישה בפחות משווה פרוטה לא מקנה נפשה, פרש בקונטרס, משום דגנאי אולה. ילקח בתי לתורת חליפין בקידושין, ואפילו בכלי שיש בשווה פרוטה, יהיה לנו בתורת חליפין. וקשה לרבינו תם. ואם כן, פשטה ידה וקיבלה, תתקדש בפחות משווה פרוטה. אם כל מה שמטריד אותך זה של האישה זה גנאי, באה אישה ואומרת, לי זה לא גנאי, לי זה בסדר. אז היא כן תהיה מקודשת? זאת אומרת, כל הבעיה זה רק אומדנה, אם אתה לא יודע, זה אומר, טוב, יכול של האישה זה גנאי, אז אני לא רוצה שתקדש אותה. אם היא אומרת לך, אין בעיה, לי זה לא גנאי, כל בסדר. זה אמור להועיל, נכון? ועוד, כיוון דטלי טעמה משום דגנאי אולה, אם כן המי לא פריך בגמרה, בנתי דרביאנאי, דקפדו הנפשיו, ולא מקדשי בפחות מיתר כבדדין רי וכו', כי איך זה פריך לקמן, עמית לדי בית שמי. מה אם כאלה שלא מוכנות גם בפחות מ-100 פרוטות? יש גם נשים יותר חשובות שפרוטה גם לא מספיק להן. ועוד קשה, כיוון דסקדה את החשת למגמר קנייני אישה מקנייני שדה, אם כן, אישה נמי תיקנה בחזקה, כמו שדה. ועוד, דלקמן, ביי בגמרה בשטר מנהלן, ומהי ביי? לגמר משדה. אנחנו לומדים כיחה כיחה משדה אפרון, אוקיי? אנחנו לומדים בעצם שקניין של אישה נלמד מקניין של שדה. ולכן אומרת הגמרא, טוב, אז גם חליפין צריך להועיל. למה? כי חליפין מועיל בשדה. אז חליפין צריך גם להועיל באישה. מה רש"י אומר? כן, אבל זה גנאי לה. זאת אומרת, באופן עקרוני זה באמת נכון. אפשר היה לקדש אישה בחליפין, רק זה גנאי לה, אז היא לא מקודשת. אז לפי זה, בחזקה ובשטר גם צריך להועיל, נכון? באישה. כי הרי משווים קנייני אישה בקנייני שדה. ושדה נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. אז גם באישה היה צריך להועיל שטר וחזקה. למה לא מוצאים שזה מועיל? אני אחדד יותר את השאלה. באישה גם כן קונים בשלוש דרכים. כסף, שטר וביאה. אוקיי? עכשיו, שטר מוצאים גם בקידושין וגם בשדה. השטר באמת זה כן דומה. אבל הגמרא מביאה לזה מקור. והצבע הייתה, כמו שמגרשים בשטר, כך גם מקדשים בשטר. למה צריך מקור? אם אתה משווה את הקניין של אישה לקניין של שדה, אז מה שיש בשדה צריך להועיל גם באישה. למה צריך מקור לזה שאפשר לקדש אישה בשטר? זה מה שתוספות מתכוון כאן, כן, שבגמרא הבאה היא בשטר מנהלה. מה הבעיה? תלמד משדה.
זה לא
תוספות קניין. רגע, תכף אני אגיע. והדבר השלישי זה חזקה. אתה חושב, למה אתה לא לומד חזקה שלא מועיל באישה? עכשיו, גם פה זה אותו רעיון. חזקה כן מועילה באישה. אם הייתי צריך להגדיר מה זה חזקה שקונה באישה, מה הייתי אומר? ביאה, נכון? כי חזקה זה להשתמש בשדה, נעל גדר פרץ. זאת אומרת, להשתמש בסחורה זה נקרא לקנות אותה בחזקה. ביחס לאישה, נדמה לי שהדבר הכי מתבקש זה להגיד שבעצם ביאה זאת המקבילה לחזקה. אז תשימו לב, שלוש הדרכים שקונים אישה מקבילות לגמרי לשלוש הדרכים שקונים שדה. ולכן מאוד טבעי שהגמרא אומר, טוב, אז גם חליפין צריך להועיל באישה. ובאמת, לפי רש"י, חליפין לא מועיל סתם בגלל עניין טכני, כי גנאי אולי, אבל באופן עקרוני, כל מה שמועיל בשדה, צריך גם להועיל באישה. אלא שאם זה כך, שואל התוספות, אז למה בביאה ובשטר הביאו מקורות שזה מועיל באישה בקידושין? שילמדו את זה משדה. רואים שלא, זה לא נכון. לא לומדים קנייני אישה מקנייני שדה. ולמה לא? בגלל שקנייני שדה זה החלת בעלות על השדה. קניין אישה, האישה לא נהיית בבעלותי. לא קונה אותה. הראשונים כבר כותבים, אישה היא לא ממונו של בעל. לא, לא מוחשית ולא לא מוחשית. זה לא קנייה. זה בכלל לא קנייה, אתה לא קונה את האישה. מה שכתוב שהאישה נקנה את זה, תראה, אבל זה לא בעלות, זה לא קשור. לא, אני מדבר על בעלות, זה לא בעלות. אתה לא בעלים עליה בשום צורה. מותרת, בסדר, זה דיון אחר. מה שמבלבל אנשים בהקשר הזה, וזה היה לי ויכוחים רבים, גם בהקדמות פעם היה מאמר של רבקה לוביץ', טוענת רבנית, שהיא טוענת שקידושים זה לקנות את האישה, וזה מעליב וכו', וצריך לבטל את זה היום, או משהו כזה. אז כתבתי שם, יש הרבה שטוענים את זה. אני טענתי שזה חוסר הבנה במושג מה זה האישה נקנית. המושג קניין בהלכה, צריך להבין, המושג קניין בהלכה זה לא להפוך להיות בעלים. קניין בהלכה זאת פעולה פורמלית שיוצרת חלות הלכתית. זה נקרא קניין.
זיקה, הרב ירנצל הוא קורא לזה זיקה.
מה?
זיקה הוא קורא לזה.
זיקה. אוקיי. הוא יוצר איזשהו חלות הלכתית. זיקה זה בדרך כלל מושג ששייך לייבום, אז אולי לא כדאי להשתמל בו כאן. אבל באופן עקרוני זה יוצר חלות הלכתית. למשל, אני צריך לעשות פעולה כדי להפוך משהו לתרומה. להכיל עליו שם תרומה, חלות תרומה. אפשר לקרוא לזה פעולה קניינית. אני עושה חוזה איתך, אני עושה פעולה קניינית. מה, קניתי אותך? לא קניתי אותך. קניתי ממך וקנינה מיני. אני קונה ממנו, אני לא קונה אותו. מה זאת אומרת? אנחנו יוצרים את ההתחייבות באמצעות פעולה משפטית. בחלק מההסדרה המשפטית, זה שכדי לכרות חוזה, לייצר מצב משפטי, צריך לעשות פעולה, לא מספיק לדבר, לא מספיק לחשוב, לא מספיק לרצות. צריך לעשות פעולה, צריך להיות מוגדר. מהרגע הזה שעשית את הפעולה, החלות קיימת, נוצרה, אוקיי? זה לא שייך דווקא לבעלות. בעלות זה אחת החלויות שמכינים עם פעולות. זה הכל, אבל יש עוד חלויות כאלה. כשאנחנו אומרים שאני עושה פעולת קניין, פירוש הדבר, אני עושה פעולה שיש לה משמעות משפטית. זה נקרא פעולת קניין. ובמובן הזה כשאומרים האישה נקנית, הכוונה אני עושה בכסף בשטר או בביאה פעולה שיוצרת את החלות של הקידושים על האישה. זה הכל, אבל היא לא שלי. לא בבעלותי בשום צורה, אני יכול להעריך בזה, יש איזה ראיות אינספור. זה לא רק בתור תירוצים לביקורות פמיניסטיות של היום. זה כבר, אני מדבר לפני הרבה מאות שנים, בתקופת הראשונים, היה ברור להם לגמרי שאישה היא לא ממונו של בעל. אתה לא קונה אותה, זה לא רלוונטי. השימוש במושג קניין מאוד מבלבל, כי היום כשאתה אומר שאתה קונה משהו או מישהו, זה להגיד אני נהיה בעלים עליו. אבל זה לא נכון בהלכה. בהלכה להגיד שאני עשיתי פעולה קניינית, זה לא אומר שאני הפכתי לבעלים על משהו. זה אומר שאני יצרתי חלות משפטית או הלכתית, זה הכל. במקרה הזה זה חלות קידושין. והשנייה אחת, והכיחה כיחה משדה אפרון אומר לי, שאת חלות הקידושין מכילים, כמו שמכילים חלות של בעלות על שדה. לא שכשאני קונה את האישה אני קונה אותה כמו שאני קונה שדה. זאת השוואה לעניין איזה פעולה עושים. אז כמו שאני עושה את זה באמצעות כסף, גם את החלת החלות של הקידושין אני עושה באמצעות כסף. אבל אין השוואה בין קניין שדה להחלת קידושין, על אישה. ולכן אומר התוספות, אל תלמד לי משטר ומביאה, משדה, כן, שטר וחזקה לאישה. זה לא רלוונטי, אין מה ללמוד, אין השוואה בין שני הדברים האלה. ספציפית לגבי כסף, יש כיחה כיחה משדה אפרון, שהוא אומר לי שגם את פעולת הקידושין, כי כתוב כי ייקח איש אישה, גם את פעולת הקידושין עושים על ידי העברת כסף. אבל לא שאני קונה אישה, אז אין מה לדמות את זה לשדה, ולהגיד, טוב, אז אם ככה אז גם שטר וגם חזקה וגם הכל, מה פתאום? ההשלכה היא, עוד שנייה אני מגיע אליך, ההשלכה היא, מה עם חליפין? אז לפי תוספות באמת חליפין, אין מה ללמוד אותו משדה, הוא לא מועיל באישה מעיקר הדין, לא בגלל שזה גנאי אולה. הוא לא מועיל בכלל באישה, למה שיועיל? כמו ששטר ובחזקה, זה שזה מועיל בשדה, זה לא אומר שזה מועיל באישה. גם חליפין ככה. רק כסף מועיל. כי לגבי כסף, כיחה כיחה, יש איזה גילוי מילטה, שלקחת אישה זה נעשה בכסף, כמו שלוקחים שדה, אבל לא שבאמת זאת החלת בעלות, כמו שאני מכיל בעלות על שדה. ולכן אומר התוספות, כן, זאת אומרת, לכך נראה לרבינו טעם, בגרסינן, בפחות משווה פרוטה לא מקניה, ולא גרס נפשה. לא שלא מקניה נפשה, זה לא שהיא לא מוכנה להקנות את עצמה. אלא אישה בפחות משווה פרוטה לא מקניה. התורה לא מאפשרת לקנות אותה. לא שהאישה זה גנאי לה, ולכן היא לא מוכנה להתקדש. התורה לא מאפשרת לקנות אישה בפחות משווה פרוטה. דלא בקפי דתל ימילתא. לא בגלל שהאישה מקפידה או לא מקפידה. אלא היינו טעמה. משום דגמר כיחה כיחה משדה אפרון, דכתיב בי כסף. ובפחות משווה פרוטה, לא מקרי כסף. אישה לא יכולה להיכנות אלא בקניין כסף. וחליפין זה לא קניין כסף. ומה הראיה? כי עובדה שזה מועיל בפחות משווה פרוטה. אם זה היה קניין כסף, אז בפחות משווה פרוטה אי אפשר היה לעשות את זה. אז זה שיש פה פחות משווה פרוטה, זה לא הסיבה למה האישה לא מוכנה להקנות את עצמה. זה לא מקפידה שלה, זה תלוי. זה אינדיקציה לזה שפה לא מדובר בקניין כסף. אני מוסיף, אלא מה כן? בהחלפה. ואישה, ולכן אני טוען שגם רשי בעצם מתכוון למשהו מאוד דומה למה שתוספות אומר. אישה לא יכולה להתקנות בהחלפה. בהחלפה אתה קונה סחורות. אתה לא מכיל חלויות על ידי החלפה. כי החלפה זה לא החלת חלויות, החלפה זה הסחר הטבעי. ברגע שקניין הכסף הפך להיות אקט משפטי, פורמלי, שמצליח להכיל בעלות במובן הממוני, עכשיו אפשר להגיד, אוקיי, את אותו אקט פורמלי אפשר להשתמש בו כדי להכיל חלות קידושין. וזה מה שלומדים כיחה כיחה משדה אפרון. אבל אין מה לקחת עם זה עכשיו גם את חזקה ואת שטר ואת חליפין ואת כל הדברים אחרים. לא רלוונטי. אני לא קונה את האישה בשום צורה. אלא נתינת הכסף היא פעולת החלת קידושין, זה הכל. ושטר וביה יש להם מקורות בנפרד, אז לכן גם זה מועיל. אבל זה רק בגלל שכסף הוא קניין פורמלי, משפטי. כן, זה עבר המשגה. סחר החליפין העתיק לא יכול לקדש אישה. כל המושג של קידושי אישה הוא מושג פורמלי. הוא לא שייך לעולם הטבעי הזה של סחר חליפין. וזה לא בגלל שזה גנאי לאישה, התורה עצמה לא מתירה את זה. התורה עצמה לא רואה בפעולה כזאת פעולה של קידושים. וזאת אינדיקציה מאוד חזקה לזה שיש הבדל בין הפילוסופיה של קניין כסף לחליפין. שחליפין זאת החלפה של סחורה כנגד סחורה, או גוף כנגד גוף, לא שייך באישה. באישה אתה לא קונה את הגוף שלה, ומילא אתה לא יכול לתת לה כנגד הגוף שלה, גוף אחר. לא קונים את הגוף של האישה. באישה גם לא קונים את השווי. ולכן זה גם לא קניין כסף במובן של החלפת שווי בשווי. מה כן? באישה עושים פעולה פורמלית להכיל חלות של קידושין. כמו שאני עושה פעולה פורמלית להכיל חלות של בעלות בנתינת הכסף. אבל נתינת הכסף לא במובן של העברת תמורה. באישה זה לא העברת תמורה. אלא במובן שזאת פעולה פורמלית שמכילה את הבעלות, מכילה חלות. זה קיים גם באישה. לא קשור לתמורה בשום צורה. כן, סליחה. מה ההבדל בין האיש קונה לבין האישה נקנית? גם האיש קונה, יכולת להגיד שהוא נהיה בעל הבית שלה. בסדר, אבל אם האיש קונה והאישה נקנית, זה פגום באותה מידה במובן הזה. מה הרווחת מזה שאתה כתוב האישה נקנית? גם אם האיש קונה, הוא קונה משהו, זאת אומרת, משהו נהיה שלו.
כן, אבל משהו נהיה שלו.
אז אני אומר, זה לא נהיה שלו בין אם כתוב האישה נקנית, בין אם כתוב האיש קונה.
כן, לא. להגיד האיש קונה, מסבך את העניין, זה נשמע.
אני חושב שהאישה נקנית נשמע לי עוד יותר אפילו. האישה נקנית, היא הסחורה, היא הופכת להיות שלו. לא. אוקיי. באמת, בריטווה שם, הוא אומר, ואיתם החליפין ניתנו פחות משווה פרוטה, ואיתם פחות משווה פרוטה לא מקנה, פירוש. דמי דקסל קדייתך. בחליפין מדין כסף קוניים, למה חשבנו שאישה תיקדש בחליפין? כי חשבנו שחליפין זה עוד סוג של קניין כסף, רק פשוט הסחורה היא השווה כסף שבקניין. הוא אומר, ליתה, זה לא נכון. דקסף אינו קונה פחות משווה פרוטה, לפי שאינו חשוב כסף. ואילו חליפין קונים אפילו פחות משווה פרוטה. וזו ראיה דחליפין אב בפני עצמו הם. ולא תולדה דכסף הם. חליפין זה לא עוד סוג של קניין כסף, זה קניין נפרד, בפני עצמו. אפילו כשיש בהם שווה פרוטה. לכן חליפין, גם כשיש בהם שווה פרוטה, לא מועיל באישה. למה? כי סוג הקניין שנקרא חליפין לא מועיל באישה, זה לא קשור. השווה פרוטה הוא רק אינדיקציה. העובדה שאפשר לעשות את זה פחות משווה פרוטה, היא אינדיקציה לזה שיש פה סוג קניין אחר. וסוג הקניין הזה לא מועיל באישה. אבל עכשיו, כשהוא לא מועיל באישה, גם אם עשיתי אותו ביותר משווה פרוטה, הוא לא מועיל. וכיוון שכן, אין לנו לרבותם באישה, מדין כסף, דהית את הלא מקנה בכסף פחות משווה פרוטה, אולי פירוש העיינו דלוסקה דייטין כלל, אם אימא שתהיה חזקה, קונה באישה כסדש. הדבר פשוט, שאין חזקה קונה מדין כסף. כמו תוספות בעצם, רק יותר מפורט קצת. אוקיי? יש, אולי כדאי להיכנס קצת גם לעניין הזה של, למה באמת ההבדל הזה, שבחליפין, שבחליפין מועיל בפחות משווה פרוטה ובכסף לא. אז לפי מה שאני אומר כאן, ההבדל הוא מאוד פשוט. כשאני מחליף סחורה בסחורה, השווי של הסחורה הוא לא רלוונטי. יש לכל צד שווי, אבל זה לא חשוב. הקניין לא נתלה בשווי של העניין. אז אם אני נותן לך גפרור כנגד משהו אחר, בסדר גמור, אם אתה רוצה גפרור, אז קיבלת את מה שאתה רוצה, מה הבעיה? אבל אם אני מדבר על קניין כסף, אז אתה צריך לקבל שווי. שווי צריך להחליט שבאמת קיבלת שווי. פחות משווה פרוטה, גם אם זה מה שאתה רוצה, זה לא משנה. שווי לא קיבלת. זה הגדרה פורמלית, זה לא שאלה של האם מי יתמלא רצונך. בסדר, יתמלא רצונך, אתה מספיק לך חצי פרוטה, גם בסדר. לא משנה שיתמלא רצונך. כמה שברמה הפורמלית, פחות משווה פרוטה זה לא כסף. לכן למשל, יש דיון, רש"י בסנהדרין ועוד, מגיד משנה, שואלים שאלה, האם בגזל יש איסור חצי שיעור? כן, גזל של פחות משווה פרוטה, יש שיעור של שווה פרוטה. פחות משווה פרוטה זה לא גזל. אבל יש דין בהלכה של חצי שיעור. אם אכלת חצי זית חזיר, או שליש זית חזיר, לא כבר חצי, אלא פחות משיעור. כן? עברת איסור דאורייתא. אתה לא לוקה, אבל עברת איסור דאורייתא. לוקח את רבי יוחנן וריש לקיש, פוסקים הלכה כרבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. מה קורה בגזל? גזלתי שליש פרוטה, או שלושת רבעי פרוטה. אז יש דעות שאומרות שזה לא מועיל, אין שום איסור. זה גם לא נחשב חצי שיעור. למה? כי פחות מפרוטה זה לא מעט כסף. זה לא שיעור נמוך של כסף, פחות ממה שצריך. זה פשוט לא כסף בכלל. פחות מפרוטה אין לו שווי. שווי זה דבר שמתחיל מפרוטה. בפחות מפרוטה זה לא דבר עם שווי. זה לא נקרא שווי. אין פה שווי. למשל, השלכה מעניינת, הגמרא אומרת, מי שמקדש אישה בתמורה, בתמרה, סליחה, אז היא ספק מקודשת. שם השווה פרוטה במדי. התמרה פה, תמרה זה תמר, כן? שווה פחות מפרוטה. עכשיו, קידשתי את האישה בתמרה. לכאורה לא מקודשת, פחות מפרוטה. אני אומר, התמרה פה שימשה כשווה כסף, לא כסחורה, זה לא חליפין. קידושי כסף, בסדר? אבל הגמרא אומרת לו, היא ספק מקודשת. למה? שם השווה פרוטה במדי. ואת יכול להיות שיש איזה מדינה בעולם, מדי למשל, ששם התמרה מהסוג הזה כן שוות פרוטה. אצלנו היא לא. יש לנו הרבה תמרים פה. במקום שבו התמרה זה סחורה קצת יותר יקרה, שם זה כן שווה פרוטה. השאלה היא למה זה מעניין שבמדי זה שווה פרוטה. פה זה לא שווה פרוטה. קידשת את האישה, ופחות משווה פרוטה. התשובה היא, שיעור הפרוטה הוא לא חשוב בשביל לוודא שהאישה אכן קיבלה שווי של פרוטה. אלא הוא חשוב כדי לוודא שהאישה קיבלה משהו שיש לו שווי. עכשיו, אם הדבר הזה במדי הוא שווה פרוטה, אז אי אפשר להגיד שהדבר הזה הוא נטול שווי. יש לו שווי. פה הוא שווה פחות מפרוטה. אבל אי אפשר להגיד שהתמרה הזאת זה תמרה נטולת שווי. במדי יש לו שווי. ולענייננו זה מספיק. בגלל שמה שאני צריך, אני לא צריך לתת, הרי אני לא נותן לאישה את השווי שלה. פרוטה זה לא השווי של האישה. אלא מה? אני צריך לתת לה כסף. משהו שיש לו שווי. פחות מפרוטה, אין לו שווי. בסדר, אבל אם במדי זה כן שווה פרוטה, אז התמרה הזאת היא כן שווה כסף. פה אין לה שווי של פרוטה, אבל היא כן מקרה, היא כן נחשבת שוות כסף. אז אם נתתי את התמרה הזאת לאישה, קידשתי אותה בשווה כסף, אז היא מקודשת. כי אני לא יודע אם יש שווה פרוטה במדי. אם הייתי יודע שבמדי זה שווה פרוטה, זה היה ודאי. רק אני לא יודע, אולי במדי זה שווה פרוטה, אז אני בספק. אוקיי? אז זאת עוד אינדיקציה לזה, שכל הסיפור פה של השווי באישה, משחק בשתי צורות שהן לכאורה סותרות. מצד אחד באישה אני לא מחליף גוף כנגד גוף, אני חייב שווי. מצד שני, כשאני מקדש את האישה, אני לא נותן לה שווי תמורת השווי שלה, כמו בקניין כסף רגיל. זה רק אקט פורמלי. נתתי לה דבר שיש לו שווי, זאת פעולה פורמלית שיכולה להכיל חלוץ של קידושים. כמו שהיא מכילה חלוץ של בעלות בשדה. זה הכל, אבל זאת פעולה פורמלית. ולכן את הדבר הזה אפשר היה להגדיר אך ורק אחרי שעברנו את ההמשגה המשפטית, שיש דבר כזה קניין ובעלות וחלוט ופעולת קניין ושווי וכסף וכל המושגים שעליהם אני מדבר כאן. לפני כן מושג הקידושין לא יכול היה להיות קיים. באמת הרמב"ם מתחיל בתחילת הלכות אישות, מה היה לפני מתן תורה? אדם היה פוגע אישה בשוק והיה רוצה להתחתן איתה, היה מכניסה לביתו והם היו נשואים. היו רוצים להתגרש, היה מוציא אותה מביתו והיא מגורשת. לא היה אקט של קידושין, היה רק את העניין הטבעי. אתם רוצים לחיות ביחד, אתם חיים ביחד. רוצים להפסיק, אתם מפסיקים לחיות ביחד. בדיוק כמו במסחר. היה את השלב הטבעי. בשלב כלשהו באה התורה ועושה לזה פורמליזציה משפטית. עכשיו אנחנו עושים כבר פעולה פורמלית שמכילה חלות של קידושין, לא של בעלות, אלא של קידושין. בסדר? ועכשיו מזה גם נגזרות הטבעיות. אבל אנחנו צריכים להקדים את האקט המשפטי הפורמלי. ולכן זה יכול להיעשות אך ורק אחרי שיש ספירה משפטית. ויש חלות ובעלות ומושגי משפטיים וכל הדברים האלה, ואנחנו לומדים משדה שצריך העברת כסף, זה מה שמחולל את החלות המשפטית הזאת.
זה
המשפטי,
לא
שדה
שנוצר על ידי התורה. התורה לקחה את השדה המשפטי.
לעניין קידושין, נכון.
ניסתה להגדיל אותו על פי כללי התורה.
נכון. אבל לא, אבל לעניין קידושין, כן התורה יצרה את זה. לא בבעלות. הבעלות גם לפני התורה כבר היה כסף וחלות והסדרה משפטית. אבל בקידושין זה לא היה קיים עד שהתורה לא באה. התורה דורשת מאיתנו לעשות אותה הסדרה משפטית גם ביחס לקידושין, לא רק ביחס לבעלויות. מה שהיה קיים כבר בבעלויות. לפני שניתנה התורה, אז לא מצאו לנכון לעשות הסדרה משפטית של, כן, לא היה אבן העזר, היה רק חושן משפט. התורה אומרת, לא, יש גם אבן העזר. גם זה עובר הסדרה משפטית.
זאת אומרת, לקחו את הנוהג העולמי, והסבירו אותו.
לא, לקחו את הנוהג העולמי בדיני קניין, והעתיקו אותו, השתמשו בו, כדי להסדיר גם את דיני המעמד האישי.
גם את הדינים האלה של
קניין,
זה משהו
שבא
מנוהג העולמי.
נכון.
זה לא משהו שבא
מנוהג העולם. זה מה שבא מנוהג העולם. לא גם. זה בא משם. והתורה אומרת, מה שבא משם, ישמש אותנו גם כדי להסדיר את הקידושין. זה רב שמעון שקופה ידוע, כן, עם תורת המשפטים, שכל דיני הקניין בעצם קודמים לתורה, והתורה רק שמה על זה סטמפלה שלא תגזול, אבל בעצם דיני הקניין זה תוצאה של הסדרה משפטית שקודמת לתורה. בשער אל.
מה ההבדל בין קניין ושום?
כאילו,
הרעה
שקרה לי
זה קדש
בהם צמריים, שבאחרו אותם,
זה לא חליפים?
לא, ואנחנו נגיע בהמשך, זאת הסתבכות שנטפל בה היטב, אל תדאג. מתי סחורה מתפקדת כשווה כסף שהוא סחורה, ומתי סחורה היא הסחורה בעסקה. נדבר על זה. כל אלה אגב שאלות שהאחרונים מאוד מסתבכים בהם, אבל לדעתי הם מסתבכים בהם פשוט בגלל שהם לא עשו את הדיתוח המושגי. אני עוד מעט תראו שזה הכל נורא פשוט, אחרי שמבינים את הסיפור הזה. הרשב"א בקידושין למשל מסתפק, מה קורה, כן? שער ה'. תחילת שער, זה מתחיל ישר בתחילת שערי. שערי יושר, רב שמעון שקוב זה שערי יושר, זה אין לו ספר אחר. יש חידושי רב שמעון, כן, אבל בטוח. הרשב"א בקידושין מסתפק, מה קורה אם אני רוצה לעשות קניין כסף ולהשתמש בשביל זה בגפרור. הגפרור לא שווה פרוטה, אבל לעניין חליפין, אם אני לוקח כלי שהוא פחות משווה פרוטה, זה בסדר. אז הרשב"א מסתפק, טוב, אז אולי גם בקניין כסף זה יועיל. נכון שבכסף אני צריך לתת לפחות פרוטה. אבל אם אני משלם את הכסף בגפרורים, אז אולי מועיל גם לתת גפרור ששווה פחות בפרוטה. עובדה שעניין חליפין זה מועיל. מה עומד מאחורי זה? כך מסבירים האחרונים, שהוא, לפחות אחד מהצדדים בספק הזה, הוא חושב שלמה באמת גפרור בחליפין מועיל בפחות בשווה פרוטה, כי כלי יש לו חשיבות, ולכן אפילו אם הוא שווה פחות מפרוטה, זה עדיין מספיק חשוב. כי כלי זה דבר חשוב, כסף, פחות מפרוטה לא שווה כלום, אבל גפור, יש לו איזשהו סוג של שימוש, זה נותן לו חשיבות. השווי שלו פחות מפרוטה, אבל יש לו חשיבות. לפי איך שאני אומר עכשיו, זה לא נכון. אוקיי? מה שזה מועיל בחליפין, כלי שפחות משווה פרוטה, זה לא בגלל שבכלי פחות משווה פרוטה יש לו גם חשיבות, אלא שלא צריך חשיבות. זה לא שזה שזה כלי זה משדרג את זה, למרות שהוא שווה שליש פרוטה, הוא נחשב כמו שווה פרוטה, אם הוא כלי. לא, הוא נחשב שווה שליש פרוטה. רק לעניין חליפין, לא אכפת לי מהשווי שלו. אתה יודע? אני יכול
להיות שפחות משפרוטה בשביל... מבחינת חליפין, אני יכול להיות שווה כלום, למרות שהיא ענקית.
נכון. ולכן, אתה לא יכול לקחת גפרור ולשלם בו כאילו שהוא היה שווה פרוטה בקניין כסף. כיוון שהיותו כלי לא משדרג את השווי שלו, אלא מייתר את השווי שלו. ההבדל הוא לא בין כלי לבין כסף, כמו שמניח הרשב"א, ההבדל הוא בין קניין חליפין לקניין כסף. בקניין חליפין לא צריך שווי. לכן גפרור יכול לעשות חליפין. לא בגלל שבגפרור יש כאילו שווי של פרוטה, כי גם הוא חשוב. לא, אלא לא צריך שהוא יהיה חשוב. כי בחליפין אתה מחליף גוף כנגד גוף, אז השווי לא מעניין, לא פרמטר רלוונטי שם. בקניין כסף, כן. ולכן בקניין כסף הגפרור לא יועיל לי. אשרי הגפרור.
סליחה, בקניין חליפין אפשר לקדש אישה?
לא, עכשיו דיברנו על זה, הגמרא בקידושין, שעכשיו קראנו, אומרת שלא. בגמרא בדף מ' ז', בהמשך, אומרת ככה.
אנחנו לא רואים את זה.
אה?
אנחנו לא רואים את זה.
אה. תראי, אני פה עם האלקטרוניקה. בסדר? כן. תנה, קונים בכלי אף על פי שאין בו שווה פרוטה. קונים, הכוונה חליפין. סתם קניין שמופיע בגמרא זה חליפין. שכתוב בקניין, או בקנין המיני, זה הכל חליפין. בסדר? אגב, למה? למה אתם חושבים? למה כשאומרים סתם קניין הכוונה לחליפין?
מה הקניין
העתיק?
מה? אמרו שזה הקניין העתיק.
מה הקניין הראשון?
זה המושג הקניין. המושג הקניין כשהוא נולד, נולד שם. אחרי זה הרחבנו, המשגנו, אבל המושג קניין, כשאומרים סתם, זה השתגר מהמינוח הקדום. במינוח הקדום, כשאמרו קניין, קבלו לחליפין. אז אנחנו משתמשים עדיין במונח הזה, גם היום, כשאנחנו לא מציינים איזה קניין, בדרך כלל זה חליפין. כי זה, ככה זה התחיל, כל הסיפור. היום זה כבר יש המון סוגי קניינים וצורות קניין, אבל זה, המינוח בא משם. כן? אמר רב נחמן, לא שנו אלא בכלי. אבל בפירי, לא. רב ששת אמר, אפילו בפירות. מאיתי מדר רב נחמן, דאמר קרא נעלו. שלף איש נעלו במגילת רות. נעל אין, מי דאחרי נעלו. מאיתי מדר רב ששת אמר קרא, לקיים כל דבר. גם זה מגילת רות. טוב, יש מחלוקת בפסוקים איך בדיוק הסיפור הזה עובד, אבל לענייננו יש פה מחלוקת בשאלה האם פירות עושים חליפים.
כן, למה להבדיל בין כלי לפירות?
או, כן. למה? מה ההבדל בין כלי לבין פירות? אז את ההבדל בין כלי לבין כסף הסברתי. לכלי יש גוף ויש שווי, לכסף יש רק שווי. קניין חליפים זה החלפת גוף בגוף. קניין כסף זה החלפת שווי בשווי. מכאן יוצאת אסימטריה, שבכסף אי אפשר לעשות חליפים כי אין לו גוף, אבל אפשר לעשות קניין כסף. בסחורה אפשר לעשות גם קניין כסף וגם חליפין, כי לסחורה יש גם גוף וגם שווי. בסדר? עכשיו מכניסים גורם שלישי לתמונה, פירות. מתברר שגם בפירות, כך פוסקים להלכה, גם בפירות לא עושים חליפין. עכשיו זה נורא מוזר. למה? כי פירות זה סחורה, יש להם שימוש, זה לא דבר עצמי. זה שייך לעולם הטבעי, בפעם מה שקנו זה בעיקר פירות. הוא אוכל, כן? זאת אומרת, אז זה הדבר, הדוגמה קלאסית לדבר טבעי. אז למה שקניין חליפין לא יעבוד על פירות? אז תראו, יש פה הבדל נורא מעניין. כשאנחנו לוקחים פטיש, הסברתי את זה גם הפעם הקודמת, אנחנו לוקחים פטיש, יש לו שימוש, אנחנו דופקים איתו מסמרים, ומהשימוש הזה יוצא שווי. כמה ששווה לי השימוש הזה, זה בעצם מה שקובע את השווי של הפטיש. ולכן, יכול להיות למשל בן אדם, שהוא יהיה בעלים על גוף הפטיש, כי לפטיש יש גוף, ובן אדם אחר שיש לו זכויות שימוש בפטיש. אני מזכיר לך את הפטיש, משאיל לך את הפטיש, נותן לך, מוכר לך גוף לפירות של הפטיש. אז אני אהיה בעלים על הגוף של הפטיש, ואתה תהיה בעלים על הגוף לפירות, או יש לך זכויות שימוש בפטיש וכו', נכון? בפירות אי אפשר לעשות דבר כזה. אני נותן לך תפוז לאכול, להשתמש, לא לאכול, להשתמש, אוקיי? האם ייתכן מצב שאני בעלים על גופו של התפוז ואתה בעלים על השימושים? ניגוד לפטיש, בתפוז השימוש מחלה אותו. בפטיש אני דופק את המסמר ואחרי זה מחזיר לך. שאלתי לך פטיש, אני דופק את המסמר, מחזיר לך את הפטיש. אבל בפירות, השימוש שאנחנו עושים בפירות זה שימוש מחלה. מחל יקרנה, כמו שהגמרא כבר כמה מדברת. אז מה זה אומר בעצם? אין שום משמעות להבחנה בין הבעלות על הגוף לבין הבעלות על הפירות, על השימושים. הפירות של הפירות, כן? על השימושים של הפירות. מי שבעלים על השימוש של הפירות, הוא בעצם הבעלים של הפרי. כיוון שאתה לא יכול להגיד, אוקיי, תשתמש בפרי ואחרי זה תחזיר לי אותו. השימוש זה לחלות את הפרי. לא מחזירים אותו אחרי השימוש. מה שקורה במצב כזה, זה שהפרי בעצם הוא כמו כסף. יש לו רק שימושים ואין לו גוף. יש לו גוף. אבל כיוון שהגוף משמש באופן מתקלה, אז דה פקטו פירות זה כמו כסף. יש להם רק שימוש, אין להם גוף. ואמרתי קודם, למה לשימושים של דברים קוראים פירות? טוב, במינוח. למה לשימושים של דברים קוראים פירות? הפירות של הבית, הפירות של האילן, הפירות של הפטיש. למה?
זה עץ ופירות, עץ זה
הגוף,
ופירות זה
השימוש. בדיוק. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על התפוז, לא על עץ התפוז, על התפוז עצמו, התפוז עושה לשימושים מה שהכסף עושה לשווי. זאת אומרת, הכסף הוא הייצוג המוחשי של השווי. הפרי, אתה מסתכל על תפוז, הוא בעצם ייצוג של שימוש. שימוש בדרך כלל הוא תכונה של דבר, הוא לא דבר. השימוש בפטיש הוא לא דבר. השימוש בפטיש הוא תכונה של הדבר, או פוטנציאל של הדבר, או משהו שאפשר לעשות עם הדבר. בעץ, השימוש של העץ הוא עצמו דבר. התפוז, זה השימוש של העץ. אז לשימוש יש המחשה בתוך חפץ קונקרטי, בדיוק כמו שהכסף ממחיש שווי באופן קונקרטי. לכן לכל השימושים של כל דבר בעולם קוראים פירות. כמו שלכל שווי קוראים כסף. כמה כסף זה שווה הכיסא הזה? 100 שקל. לא, מה זה כמה כסף? מה השווי שלו? אני אומר כמה כסף הוא שווה, זה כמו להגיד מה הפירות של הבית הזה, או מה הפירות של הפטיש הזה. הפירות זה בעצם הייצוג המוחשי של המושג שימוש. אוקיי? אז בעץ ההבחנה נורא ברורה, יש את העץ, הגזע והענפים והכל, והפירות זה מה שגדל עליו. אבל בפטיש, אתה לא יכול להצביע מה זה הפרי של הפטיש. היכולת לדפוק איתו מסמרים, הפוטנציאל שיש בו כדי להפיק ממנו שימושים, זה השימושים של הפטיש. אז איך אני קורא לזה? הפירות של הפטיש. לכן המינוח פירות. כי פירות זה הביטוי הכי מזוקק של שווי. זה חפץ שהוא כולו שווי. אתם רואים למה זה בדיוק כמו כסף? פירות זה בדיוק כמו כסף. ולכן כמו שבכסף אי אפשר לעשות חליפין, גם בפירות אי אפשר לעשות חליפין. כיוון שפירות זה, חליפין זה החלפת גוף בגוף. אבל לתת לך את הגוף של הפרי, אין דבר, אני נותן לך את השווי, כשאני נותן לך פרי, אני נותן לך את השווי של הפרי, לא את הגוף. אין בעלות על גוף בפירות. יש לך אפשרות להשתמש, זה הכל. אין להם גוף. יש להם רק, פירות הוא כולם שימושים של העץ. הפירות הם שימושים של העץ, הם לא דבר בצד עצמו. אוקיי?
פירות, כוונה לפירות זה לשימושים.
לפעם?
בכתובות.
שמה?
יש כמה, אבל...
כתובה, מה שכתוב בכתובה, כן? כל מקום מה לך שכתוב. שימושים.
אז זה לאו דווקא פירות, כל דבר שמתקלה? כוונה פה בפרה?
כל שימוש, אני חושב שכן, לפי מה שאני מסביר, כן. כל דבר שיש לו שימוש מתקלה, ייחשב פרי לעניין זה. כן, ייחשב פרי לעניין זה. כמו בכסף למשל, בכסף גם השימוש מחלה אותו. לא מן העולם, אבל נגיד, אני נתתי לך 100 שקל בשביל לקנות לך כיסא. אז השטר הזה, כשאני נתתי לך אותו, נתתי לך אותו בתור שווי. אבל לא שגוף השטר נשאר אצלי. השימוש בו מחלה אותו, מבחינתי. הוא עובר אליך, כשאתה תשתמש בו גם אתה. אי אפשר להיות בעלים על הגוף של השטר ועל השימושים של השטר לחוד. השימוש של השטר זה להשתמש בגופו. אין לחלות אותו.
אבל
לא מתקלף, בדיוק הנקודה.
אבל אמרת פירות, פירות.
בדיוק, השימוש של הפטיש, ברגע שעשית את השימוש, עשית, הוא כבר לא קיים יותר בעולם השימוש הזה. יש שימושים עתידיים. אתה משלם לי על פטיש שהזכרתי לך אותו לשבוע. השימושים של השבוע הזה התקלו בסוף השבוע, עליהם שילמת לי. השימושים של שבוע הבא, אני אזכיר את זה למישהו אחר. אוקיי? לא השווי, השימוש. השווי מיוצג על ידי כסף. אוקיי. אז בעצם הטענה שבמובן הזה פירות, אפשר לקחת את אותו דבר עצמו לכיוון ההפוך, ולהגיד שלפירות יש רק גוף ולא שימושים. אתה בעלים על הגוף, ומה זה בעלים על הגוף? שאתה יכול לחלוט אותו, זה נקרא להשתמש. זה הדעה השנייה. רב ששת ורב נחמן, יכול להיות שבזה המחלוקת. אחד מהם מדמה את זה לכסף ואומר שאי אפשר לעשות חליפים, רב נחמן, ורב ששת אומר אפשר לעשות חליפים בפירות. למה? יכול להיות שהוא גם כן מבין את פירות כמו שאני תיארתי, רק המסקנה שלו זה לא שפירות הם שווי צרוף, אלא פירות הם גוף צרוף. רק גוף, אין משמעות להיות בעלים על השווי, על השימוש של הפרי. להיות בעלים על הפרי, הכוונה היכולת להשתמש בו ולחסל אותו. אתה יכול לקחת את זה לכיוון שזה רק שימוש, או לכיוון שזה רק גוף, ואולי זאת המחלוקת, המחלוקת בגמרא. נכון. הוא נעלם מן העולם. עכשיו, השאלה איך אתה רואה את זה? אתה רואה את זה כגוף טהור או כשימוש טהור? זה המחלוקת, אם זה עושה חליפין או לא עושה חליפין. ברמה מופיע דין, יש עריכות על זה בשו"ת עונג יום טוב. נגיד שאני מתארח בשבת אצל מישהו, והוא נותן לי לארוחה, והוא נותן לי לאכול, לא יודע מה, תפוז, אוקיי? או אוכל כלשהו. עכשיו, יושבת בחורה נחמדה ליד השולחן, אני לוקח את הדבר הזה, נותן לה ואומר, הרי את מקודשת לי בזה. האם היא מקודשת? מה הדיון? הדיון הוא בשאלה, האם כאשר הבן אדם מארח אותי לארוחה, האוכל שנתן לי על הצלחת שלי, הוא שלי? או שלא? כי מותר לי לאכול למרות שזה שלו. פשוט הוא לא מתכוון להקנות לי שום דבר. הוא מזמין אותי לאכול משלו. נכון? עכשיו, אם זה לא שלי, אני לא יכול לקדש בזה אישה. אם זה שלי, מה זה משנה למה? אולי אני יכול לקדש בזה אישה. תגיד שהדעת כן הוא לא נתן לי, ואז אולי לא, אבל עקרונית, יכול להיות שאני אוכל לקדש אישה אם זה שלי. יכול להיות שזה גוף יהיה תלוי באותה שאלה שדיברתי עליה כאן. כי אם מישהו נותן לי אוכל, אז זה לא יכול להיות שהוא נשאר הבעלים, ואני יכול רק להשתמש. כיוון שהשימוש פה הוא שימוש מחלה. אוכל הוא פירות, כל האוכל הוא פירות. אוקיי? שימוש הוא שימוש מחלה. אז לא יכול להיות שהוא אומר, לא, לא, האוכל הזה הוא שלי, רק מותר לך להשתמש. ומה אתה רוצה שאני אחזיר לך את זה אחרי השימוש? מה? זה, השימוש הוא שימוש מחלה. אז יכול להיות שזאת גוף ההסברה של מי שאומר, שברגע שהוא אומר לי, אתה יכול לאכול, בעצם הוא יקנה לי את זה. הוא לא התכוון באמת להקנות לי את זה. מה, תוכל, אני מזמין אותך לאכול על חשבוני, לאכולת שלי. אבל דה פקטו, בגלל שזה אוכל, אז ברגע שהוא מזמין אותי, הוא נותן לי את הזכות להשתמש, הוא בעצם גם הופך אותי להיות הבעלים. אין בה אוכל שום דבר חוץ מאשר היכולת לאכול אותו. זה לא שהוא נשאר הבעלים ואני רק יכול לאכול. בפטיש אפשר לעשות הבחנה כזאת. אני נותן לך רשות להשתמש בפטיש שלי. אני לא נותן לך רשות להשתמש בתפוז שלי. לא הבנתי.
זה רק
שהבן
אדם ביצע את
הכינוי, לא, ברגע זה הצלחת שלי, יכול להיות שזה כבר עומד לאכילה שלי, עכשיו אני אומר, אוקיי, אני לא רוצה לאכול, אני רוצה לקדש בזה אישה. אז הדברים האלה מחדדים את המשמעות של המושג פירות וגוף. זה מחלוקת. כן? לא, אני אומר, המחלוקת תהיה תלויה אולי בשאלה הזאת. כן, לא כדאי, לא... בוא נגיד, אם עשית את זה, תעשה אחרי זה עוד פעם קידוש עם יתר ביטחון. ולא בעוד אוכל. אולי הערה נוספת, דיברנו על זה שהכסף משחק שני תפקידים, בעסקה של קניין כסף. תפקיד אחד, זה להוות תמורה לעסקה. אני קונה ממך שולחן, או במקרה שדה, אז תמורה לסחורה שקיבלתי ממך, היא נותן לך כסף. חוץ מזה, העברת הכסף היא עצמה פעולה פורמלית שמכילה את החלוץ של הקניין. אוקיי? אז הקניין של כסף, כמו שהזכרתי, אולי כדאי לראות את זה בדף ממזיין עמוד ב', מחלוקת רבי יוחנן ורשת הקיש, רק בקצרה, כי זה השכלה כללית שהיא חשובה לנו גם להמשך, אמר רבי יוחנן, דבר תורה מראות קונות, ומפני מה אמרו משיכה קונה, גזרה, שמה יאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. כן? רבי יוחנן בעצם, הם מדברים על, 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 על קניין כסף במטלטלין. בשדה זה ודאי קונה, כמו שראינו בשדה אפרון. אבל במטלטלין, השאלה אם אני יכול לקנות את המטלטלין באמצעות כסף. רבי יוחנן אומר, עקרונית כן, מן התורה כן. למה בכל זאת החליטו שלא יקנה? בגלל שאם אני אתן לך את הכסף, ואשאיר אצלי את הפטיש, תפרוץ אצלי שריפה, אני לא אתרח להציל את הפטיש, כי מה אכפתי, הפטיש הזה הוא כבר שלך. לכן אנחנו אומרים שזה שהוא נתן את הכסף, זה לא יקנה לו את הפטיש. הפטיש הוא עדיין שלי. אז תהיה לי מוטיבציה לדאוג לפטיש עד שהפטיש עובר אליך. אוקיי? זה דין דרבנן. אבל מן התורה, מעות קונות, גם במטלטלין. ריש לקיש אמר, משיכה מפורשת מן התורה, זאת אומרת, מעות לא קונות מן התורה, במטלטלין. כבר מן התורה צריך משיכה. מעות לא מועילות. בסדר? עכשיו אני לא נכנס להידיינות ביניהם על המקורות, ולמה. וזאת המחלוקת צריך להכיר אותה. אוקיי? אז בקרקע כסף ודאי מועיל, במטלטלין זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אם זה מועיל מדאורייתא. מדרבנן במטלטלין זה לא מועיל גם לפי רבי יוחנן, בגלל הגזרה שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. עכשיו, בחושן משפט קוף צדיק, מופיע דין קניין קרקע בכסף. והסמה כותב שם ככה. ונותן לו כסף שווה פרוטה. זאת אומרת, בשולחן ערוך כתוב שאם אני נותן לו כסף שווה פרוטה, קניתי את השדה. עכשיו צריך להבין, שווה פרוטה זה לא השווי של השדה. שדה שווה הרבה יותר מפרוטה בדרך כלל. אוקיי? אני נתתי לו שווה פרוטה, קניתי את השדה. אז אומר הסמה, בפחות מפרוטה אין חשיבות לקנות בו. דיברנו על זה, פחות מפרוטה זה לא כסף, אז אי אפשר לעשות קניין כסף פחות מפרוטה. ואיירי דווקא בשנתן לו השווה פרוטה על דמי הפיראון, והשאר זקף עליו במלווה. אך לא אייל ונפי כזו זה, ועל דרך שנתבהר בסימן זה בסעיפיות וכו'. או כשכל שיווי המקח אינו אל הפרוטה. מה הוא אומר? הפרוטה שאותו נתתי בתור כסף הקניין, זאת הפרוטה הראשונה מתוך התמורה שעוד מגיעה לך ממני. נגיד שהשדה הזה שווה 1,000 שקל, השקל הראשון שאני נותן לך זאת פרוטה שאיתה אני מכיל את הקניין, ואז אני צריך לתת לך עוד 999, כדי להשלים את התמורה. אבל הקניין חל ברגע שהעברתי את השקל הראשון. אבל השקל הראשון הוא על חשבון התמורה. זה חלק, זה התחלת העברת התמורה. או במינים אחרות, הסמה בעצם טוען שהעברת התמורה והחלת הקניין, אלה שני דברים שנעשים בבת אחת. באותה פעולה. זה שני דברים שונים. אבל הם נעשים באותה פעולה. כשאתה מעביר את התמורה, זה גם בעצמו מכיל את הקניין. אתה לא צריך להעביר את כל התמורה, זה עוד חידוש. מספיק שהתחלת להעביר את התמורה. זה שווה פרוטה הראשון. אבל עדיין זה תחילת העברת התמורה, והנפקמינה...
למה אם הוא נותן לו את השקל הראשון, וזה לא התחלה של התמורה, רגע, למה זה לא תופס? הרי תחולה הייתה פה. אמרנו שקונים בכסף, עניין כסף...
הרסמה, מה זה נקרא קונים בכסף? כוונה, נותנים את הכסף בתור תמורה. זה סמה מזהה את שני הדברים, לא שהוא אומר זה אותו דבר, אלא הוא אומר זה נעשה בבת אחת. כשאתה מעביר את התמורה, יש שתי משמעויות, העברת תמורה והחלת קניין. אבל זה צריך להיעשות בתמורה עצמה. אתה לא יכול לקחת פרוטה של כסף בלי קשר לתמורה, לעשות איתה פעולה פורמלית של העברה, בזה לקנות את השדה, נפקמינה שאז אני צריך לתת לך עוד 1,000 שקל, לא עוד 999. כי את השקל ההוא עשיתי רק בשביל להכיל את הקניין. את התמורה אני עוד חייב לך במלואה. אז זה, הסמה אומר לא. הוא טוען שאין משמעות אחרת לכסף. העברת כסף פירושו להביא לך את התמורה. יש חידוש, העברת התמורה היא גם פעולה פורמלית. זה מה שהוא מוסיף, הוא אומר, אבל אין לומר דלא איירי כאן בכסף שנותן בשביל שיווי המקח, אלא שנותן לפרוטה, שבפרוטה זו נשתעבדו זה לזה. אי אפשר להגיד שמתן הפרוטה הוא פעולה פורמלית, שלא קשורה להעברת התמורה. כן.
זאת אומרת,
ושאין אחד יכול לחזור בו, דומיה דה קניין שטר וחזקה וקניין סודר. דזה אינו, אי אפשר להגיד שזה כמו שטר וחזקה, זה פעולה פורמלית. דזה אינו, דעה, מאיך אני יודע שלא, אומר אסמה, דעה, קניין כסף נלמד משדה אפרון. וכסף הנזכר בשדה אפרון היה דמי שיווי השדה. זה המקור שלנו, לכן ברור שזה צריך להיות העברת השווי. התז חולק עליו שם במקום. הוא אומר, מה שכתב אסמה, סעיף קטן א', דכל שלא נתן בתורה שיווי המקח אינו קונה, לא הבנתי דבריו. דעה, כתב הרמ"א, באמר ערבוני כן, קנה הכל. ועוד, גם גבי קניין דאישה בכסף נלמד מאפרון, כמו דאית הרייש קידושין. וזה פשוט דבאישה קונה אותה דרך נתינה לחוד, ולא בתורת שיווי מה שהיא שווה. אומר, אם אתה אומר לי שהמקור שלך זה משדה אפרון, ולכן אתה אומר זה חייב להיות העברת תמורה, אז תסביר לי איך למדו משם את קידושי אישה. קידושי אישה גם למדו משדה אפרון. מה, אתה נותן את השווי של האישה, הפרוטה, ואיפה שער השווי? מתי נותנים אותו? אף פעם. נותן את הפרוטה הראשונה וזהו. באישה, ברור שלא מדובר בשווי. אז אתה רואה מה אומר בעצם התז בסאבטקסט, תזכרו בכל מה שדיברנו. התז בעצם אומר ככה, כשאנחנו לומדים את זה משדה אפרון, מה כתוב בשדה אפרון? מה שכתוב בשדה אפרון, שאפשר להשתמש בהעברת כסף כפעולה פורמלית להכיל חלויות. בין היתר, קידושי אישה. אבל אנחנו רואים מיני ובי, שזה לא חייב להיות העברת תמורה. העברת כסף היא פעולה פורמלית. אז אם ככה, גם בקניית שדה אין סיבה לא לעשות את זה. ולכן הוא חולק על התז, והוא טוען, על עצמה, והוא טוען, לא, אתה יכול לקחת שקל, העברת השקל תהיה פעולה פורמלית של החלת בעלות, ואחרי זה תצטרך להעביר לו את כל התמורה שסיכמתם, 1,000 שקל. לחילופין, אתה יכול לעשות את הקניין בחזקה או בשטר, ולהעביר לו אחרי זה 1,000 שקל. אבל גם אם בחרת לעשות את הקניין בכסף, נתת לו שקל, את ה-1,000 שקל של התמורה תצטרך לתת לו. כי השקל הזה הוא לא התחלה של העברת התמורה, אלא הוא פעולה פורמלית של החלת חלות של בעלות. באמת, יש באפיקי ים, בחלק א', סימן ת' ז', נביא בשם רב חיים מויזר, זה היה גיסו. יש שם כל מיני קושיות, זה כסף החוזר, סוגיה מאוד סבוכה. זאת אומרת, יש לחלק בין כסף מחירה דעלמה, דעווה כסף שיווי, החפץ הנמכר, ולכן בגוונה דלאה לא מקרה שקיבל כסף תמורת החפץ, הוא נתינה מקרה, ולא מחירה. מה שאין, כן בכסף קידושין, ויש לומר דעווה כסף קניין ולא שיווי. כמו שכתב אסמזל. מה הוא אומר?
אסמה אומר שזה גם קניין וגם
שיווי. לא, זה מה שאומר אסמה. הוא מיישב את אסמה מקושיית התז. התז מקשה על אסמה, איך אתה אסמה תסביר את הלימוד מקידושין, משדה אפרון לקידושין. בקידושין לא נותנים שווה כסף, לא נותנים תמורה. נו, אז איך אפשר ללמוד משדה אפרון? הרי אתה אסמה אומר שכל המקור הוא שדה אפרון, ולכן זה חייב להיות נתינת שווי. נו, אז מה קורה בקידושי אישה? אז הוא אומר, לא, קידושי אישה זה משהו אחר, למה? כי בקידושי אישה כל העסקה מראש אין לה שווי. אבל במקום שבו יש שווי, וצריך לתת את תמורת השווי, שם רק נתינת התמורה יכולה לקנות. זה ככה הוא מיישב את עצמה מקושיית התז. אבל לענייננו מה שזה אומר, זה כמה דברים. א', שבכל העברת כסף יש, בקניין כסף יש שני אספקטים, או הכסף יכול לעשות שני דברים. א', להוות תמורה לסחורה, ב', להוות פעולה קניינית. אפשר לנתק אותם. למשל, אני יכול לקנות בהגבהה, מטלטלים, או לקנות בחזקה ובשטר שדה, ואז לשלם את התמורה, זה לא קשור לקניין, הקניין כבר נגמר, השדה כבר שלי, החפץ הוא שלי, אז את התמורה אני צריך לתת לך, כי סיכמנו שאתה מוכר לי תמורת 1,000 שקל. אז פה העברת התמורה היא רק העברת תמורה, היא לא מכילה חלות של בעלות. יש חידוש שיש מושג כזה שנקרא קניין כסף. כי רבי יוחנן אפילו במטלטלין מדאורייתא, אבל בשדה לכל הדעות זה מועיל, וכאן זה עושה, כשאתה נותן את הכסף, אתה גם מעביר תמורה, ואם אתה רוצה, זה גם עושה לך את הפעולה הקניינית. מחלוקת התז והסמה, בשאלה האם זה חייב להיות העברת תמורה, כך סובר הסמה, ולפי התז לא, גם אם תיתן פרוטה אחרת שהיא שקל לטובת הקניין, על יד זה אתה עוד תצטרך לתת את התמורה, אפשר לפצל את שתי הפעולות של הכסף, את פעולת החלת הבעלות ואת פעולת העברת התמורה. בסדר? אפשר לפצל בין שני הדברים האלה, אבל זה עדיין שני דברים שונים. אוקיי, אני אעצור כאן. נמשיך בפעם הבאה.
תודה רבה.
יישר כוח.
תודה רבה.
בבקשה.
מה מעניין?